שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, השבח לאל עוד בונבוניירה, הפרק ה-33 שלנו. וזה יהיה פרק שבו
נצלול... 33 כי טוב.
כן, 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 למרות שהוא מוקלט ביום חמישי, אבל זה טוב. ה-33 כי טוב הזה. את יודעת, זה מצחיק, אני צופה עכשיו, כמו לדעתי רבים, בסיינפלד בנטפליקס, ועושה ממש סוג של רטרוספקטיבה על כל העניין.
גם אני.
וחלק מהפרקים מרגיעים אותי, או לחילופין עושים לי טוב בכך שהם מצחיקים אותי בטירוף. חלק מהפרקים כל כך משפילים עבור הדמויות שם, שהם קשים לצפייה עבורי, ועדיין זה נראה מאוד מהפכני. חלק מהדברים עובדים גם היום, אבל גם, תחשבי על זה, אין סלולר. אנשים הולכים למסעדה, כן. צריכים שאם רוצים להשיג אותם, יתקשרו למסעדה ויגידו שהם שם, ואז כן, במקום לומר נכון. קוסטנזה, ההוא במסעדה הסינית אומר, קארטרייט, קארטרייט,
כן.
ואף אחד לא מזהה אותו.
והמחשב, באותו פרק אגב מדובר, המחשב של ג'רי, המחשב, המחשב שבטח תוכנת דוס רצה עליו, מחשב עבה ולבן, עם מקלדת כזאת שמרעישה, עבה, זה מקסים, זה... פתאום צפיתי אתמול, אני עכשיו ככה בסליקת סוף העונה השלישית, ואני מבינה שזה 1991. 1991 הייתה מלחמת המפרט, זה כאילו
נכון.
לא, לא חושבת שלא היה לנו מחשב בבית זה. זה פתאום שם, אני תמיד אוהבת ככה לראות כרונולוגית באיזה שנה זה קרה, ואיפה אני הייתי באותה שנה, וזה מדהים בעיניי, מדהים גם הבגדים, לדבר על הבגדים ועל השיער והכל, אבל אלמותי, על זמני.
ועוד תגלית לפחות עבורי, ג'וליה לואי דרייפוס, שהיא כמובן איליין, אני בזמנו ראיתי אותה כאיזה משהו דודתי כזה, לא מבין האידיאלים האטרקטיביים ששמתי לב אליהם כילד או כנער כשצפיתי בסדרה, אבל היום זה משהו אחר. היא פשוט כל כך חמודה, היא מהממת. היא גם נראית באופן יחסי כל ההיגיון שם בתוך הטירוף הזה, למרות שגם לה יש הרבה רגעי טירוף. אבל לפחות בעונות הראשונות, הדמות שלה פשוט חמודה, ממש. ובסך הכל טובת לב גם.
נכון, נכון.
אז זה נחמד. אז שוב, חלק מהפרקים עושים לי כיף, חלק הם פשוט כל כך מושפלים שם, וכל כך כלולס, וכל כך שזה נורא עצוב. אבל יש גם דברים קוראים לצפות.
זה גורם לי להרגיש טוב, זהו, זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי תמיד. כן, כן, זה מצחיק. זה באמת גילטי פלז'ר. טוב, זה לא גילטי פלז'ר, כי זה לא גילטי, אבל זה... האמת שאני ראיינתי לפני כמה ימים בכיר מאוד, שהוא סוג של שעבר כבר בנטפליקס, וככה דיברנו על הרגלי צפייה, ומסתבר שהסיפור באמת מאחורי זה להביא את סיינפלד, אבל הוא פתאום אמר שיש הצמיחה, הפריחה הזאת של כל הרטרו עכשיו ש... כל הסדרות הגדולות של פעם שחוזרות עכשיו לבינג' ובאמת פוקשות דור, אתה יודע, זה קצת כמו בונבוניירה לסטודנטים שלי, בני ה-24, שהייתי בשיעור בסמינר לפני שבוע, ואמרתי להם, אתם בכלל זוכרים, כאילו, אתם בכלל יודעים, אתם בכלל זוכרים את מבט, אתם בכלל זוכרים, אתם יודעים איזה פסוקו שלי, אף אחד לא ידע, כאילו, אתה יודע, דברים אלמנטריים בטלוויזיה שאף אחד לא ידע. ומלבד העובדה שזה תמיד גורם לי להרגיש מבוגרת וזקנה, אבל אתה יודע, אז יש אנשים שרואים בפעם הראשונה סיינפלד, ומעניין איך מקבלים את זה. זה מאוד מאוד מסקרן.
מעניין. אז אנחנו לוקחים שנתיים אחורה, או שנה אחורה, כי הפרקים הראשונים של סיינפלד היו ב-1990, לפחות לפי השנה שכתובה בלוגו של חברת ההפקה, ואנחנו הולכים לדבר על גיליון העולם הזה, מה-25 בחודש אוקטובר 1989, שזה בערך בתוך השבוע שעובר בין הקלטת הפרק הזה לפרק הבא, נגיד.
כן.
זה מוקלט ב-21 באוקטובר, אנחנו נדבר על 25. שער בגדול עם המילה הסוף. סופו של דן בן אמוץ. דן בן אמוץ איננו, נפטר ממחלה, וכל כולם מדברים עליו, הגיליון מוקדש לו, בתי אפולו שהייתה בת זוגו במשך שנים עם הכותרת הפרידה, ושימי לב מי נכח בהלוויה, אלכסנסקי, שושנה דמרי, אבל חזקיהו, גילה אלמגור, סשה ארגוב, צ'יץ', יעקב אגמון, מי עוד?
פרק של הבונבוניירה.
יונתן גפן, עדיין אז עם נורית, סילבי קשת, יוסי בנאי, אילנה רובינה, וזה רק, זו רק ההתחלה של העניין הזה. ושימי לב לקצת תיאור מתוך הכתבה עצמה. הוא הפסיק לנשום ביום שישי, בשעה שתיים. אגב, משהו מעניין, אורי אבנרי ואנשי העולם הזה היו מאוד ליברליים, אבל מעניין שחלק מהעברית שלהם הייתה עדיין מאוד תנכית. שים לב לניסוח. כן. הוא הפסיק לנשום ביום השישי, בשעה 2:43 אחר הצהריים. 10 דקות אחר כך, הגיע הדוקטור אריה בס, רופא, שכן וחבר, בעלה של גבי אלדור. זאת אומרת, כולם שם היו סלבריטאים, גבי אלדור היא מתחום המחול.
כן.
הייתה פרשנית אצל מולי שפירה, הרבה מאוד זמן מבקרת מחול וכולי. כן. מעניין שמדוחפים את זה גם לאירוע כזה, הרי היינו יכולים להסתדר גם בלי זה, נכון?
כן.
לפרט המידע. אז הנה, מכיוון שהמוות היה צפוי זמן רב מראש, הוכנה מבעוד מועד תעודת פטירה, שהייתה מונחת באחת המגירות בחדר שבו הוא שכב. שם היו מונחים גם שאר המסמכים שלו, גם הדוקטור בס ידע מראש שהוא שיחתום על תעודת הפטירה. הייתה שם בין היתר בתיה אפולו, אשתו לשעבר, וגם נומי, ביתם של דן ובתיה, החבר של נומי, וגם גילה רזין, כתבת חדשות לענייני בריאות, שהיא גם אחות במקצועה, ושטיפלה בדן כאחות בחודשים האחרונים. וואו. מיד אחרי שחתם הרופא על תעודת הפטירה, ניגשה בתיה לגופה, רחצה אותה ואף נקטע את השיניים. וואו, מה זה? ממש בתכריכים. זה כבר קריפי, אבל כל חייו של דן בן אמוץ היו קריפים.
וואו, זה קריפי מטורף. קריפי זה... ממש, אני...
כן. וואו, זה כן. אני רוצה להגיד לך משהו על הכתיבה. תראי, אני אגיד משהו שחוטא לעמיתנו, אבל זה בסדר, כמו שהם יכולים לומר שהם לא מאזינים לרדיו. אני לא קורא עיתונים יותר מדי. ואני לא יודע, אבל נדמה לי פרטי פרטים של הכתיבה בעולם הזה, הם דבר שלא באמת קיים היום, נכון? דומה שאנשים פחות נכון. מתארים דברים, אלא יותר נותנים או עובדות או ידיעות. פחות פרטים ופחות דברים ציוריים. וזה אומר גם פחות עובדות. כלומר, לרוב זה ציטוטים של אנשים או כניסה בהם. את בתור מישהי שהדיי ג'וב שלה זה בעיתון. אני צודק? כי נדמה לי שהכתיבה הזאת עברה מהעולם. או שאני טועה.
היא עברה מהעולם. לא, 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 לחלוטין, נכון. עברה מהעולם. לחלוטין, זה עידן אחר לחלוטין.
כן.
לא, לא, זה תשמע, עדן בן אמוץ זה חתיכת בונבוניירה. אני, עלה לי משהו לראש, אבל כאילו פתאום לא רציתי לחלל את כבודו של מי שרציתי להשוות. כי להבדי אלף אלפי הבדלות, אלף 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 אלפי הבדלות, יש הרבה דברים לומר על דן בן אמוץ טובים ורעים גם, אבל אז אני לא משווה בין השניים, אבל עכשיו אני מסתכלת על הלווייתו הצבעונית, וזה מזכיר לי שאחת המשימות העיתונאיות, לא הראשונות שלי, אבל המוקדמות, אני סיכרתי את זה בחדשות, יש לומר, כתבתי הרבה שנים במגזין ולא יצאתי לשטח. וכשהוציא אותי בפעם הראשונה החוץ, אז זה היה ללוויה של מוטי קירשנבאום, שבשבילי זה היה כמו, שוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה היה כמו להיות בחנות ממתקים, להיות בתוך קופסת בונבוניירה בעצמה.
כן.
ואתה יודע שזה לכל בן אדם, לכל אורח, יש סיפור וקשר מסוים עם המת, ואתה פשוט לא יודע איפה להתחיל. אתה יודע, אני מסתכלת על האייטם הזה, המופלא, וזה מדהים. זה ממש מדהים, מדהים, מדהים.
אז הנה, אפרופו על דמותו, באמת דמות שנויה במחלוקת, כי אין ספק שמבחינה אומנותית ויצירתית הוא עשה דברים רבים וגדולים. אני מדבר על אלקוט הכזבים, חיים חפר. לדעתי גם בעיקר יצירותיו המוקדמות, מכיוון שבסוף זה באמת הפך לדברים שאני לא בטוח שהיום אנחנו עוסקים בהם, אבל היה את זיונים זה לא הכל ועוד דברים כאלה. בכל אופן, אורי אבנרי כתב עליו, האגואיסט האהוב, לפני שבועיים דחף אותי משהו לבקר אותו בביתו, לא הייתי בטוח אם זה יהיה לו למטרד, היה איסוס קל אצל בתיה אפולו, אבל הוא בכל זאת הגיע. דן שכב על גבו, עירום מתחת לשמיכה, ראשו מוסב מן החלון, כשמתחתיו פרוס הנוף היפה של נמל יפו. זה היה המבט האחרון, כעבור דקה נתקף דן בהתקף של בחילה ממושכת, בתיה חשה לטפל בו, אמרתי שלום אחרון, ויצאתי בשקט. והוא ממשיך ומדבר, למרות שהיה לנו כל כך הרבה זמן להתכון לרגע הזה, היו הרגעים ליד הקבר הפתוח קשים מאוד. נזכיר שבמהלך השנה שבין גילוי הסרטן לבין מותו של בן המוצא, הייתה גם את מסיבת הפרידה המפורסמת.
נכון. היא נמצאת
לפחות בחלקה ביוטיוב, חבל שאין את הגרסה המלאה. כי זו בונבוניירה אמיתית. כן. אבל אני מניח שהיא קיימת אצל מישהו. לדעתי קירשנבום גם היה חלק ממסיבת הפרידה הזאת.
הוא היה חלק, כן, נכון.
כן. אז הנה, אפרופו המורשת, כותב שם אותו אורי אבנרי. היצירה הגדולה ביותר של דן בן אמוץ היא דן בן אמוץ. יותר מכל אדם אחר בארץ, האיש יצר את עצמו פשוטו כמשמעו. הוא לא יצר לעצמו תדמית חדשה, דימוי ציבורי חדש, הוא יצר את עצמו מחדש. את ישותו, את מהותו, את אופיו, וגם את צורתו החיצונית. דן בן אמוץ הצבר בהי הידיעה, דן בן אמוץ הטיפוס הארץ ישראלי המושלם, סמר דור על פלמח. נזכיר, דן בן אמוץ הוא לא צבר. הוא פשוט יצר את הדמות. הוא לא צבר.
כן.
דן בן אמוץ, הגבר נכון. האמיתי, הצעיר הנצחי, הדמות האידיאלית בעיני רבים וטובים. עכשיו, חשוב לומר משהו, כך דברים נתפסו אז. זה לא נכון לגבי היום, ואנחנו יכולים לומר שמאוד לא מומלץ גם שזה יהיה נכון לגבי היום, מכיוון שדן בן אמוץ היה וולגרי, היה בהמי, אלה הם כינויים יחסית אקדמיים לדברים שנודעו. לאחר מכן שהוא עשה,
כן.
ושאנשים דיברו עליהם עם השנים. אנחנו זוכרים את הביוגרפיה שכתב עליו אמנון דנקנר.
דנקנר.
אבל אנחנו גם זוכרים שהתפרסמו סיפורים אחרים, ולכן אסור להתחמק מהעניין הזה. אבל כמו אז, דברים לא הגיעו לכדי מעשים פליליים. ואנחנו נזכיר, פשוט מינים קטינות.
לזמנו.
מערכות כן. יחסים. אנחנו ברור לחלוטין שהם לא היו פרופורציונליות ולא שוויוניות. הוא נולד כמוסיה תהילים זייגר, אבל כשהגיע לבן שמן זה הפך לדן בן אמוץ, כי הוא רצה שם ישראלי. האנשים האלה בראו את דמות הצבר כפי שאנחנו מכירים אותה.
נכון, נכון. וזה מדהים, כי זה, הוא כאילו תמיד היה, הייתי בטוחה שהוא צבר אמיתי, וזה תמיד מפתיע אותי. כל פעם מגלה את זה מחדש שוכחת, ואז מגלה את זה מחדש.
כן, וטוב, הרבה מאוד דברים. אני ניגש קדימה לתמונות כאן בגילנו הזה של העולם הזה. אז הנה, ב-1950 הוא הופיע בקטע קטנטן בסרט חשמלית ושמת שוקה. בתמונה
שנכון
כאן,
נכון.
הוא עומד בין מרלון ברנדו הצעיר ובין שלי וינטרס. בסרט אמר בסך הכל שתי מילים. היי מיץ'.
הוא חוצה שם. כן, נכון. נכון, זה אחת הסצנות הנפלאות ששדרו בלופים.
נכון. ב-58 הוא כבר היה בשלושה בסירה אחת. הוא היה על מדרגות מערכת העולם כן. הזה בתמונה הזאת. היא פורסמה בכתבה על תוכנית הרדיו שלושה בסירה אחת, שדן בן אמוץ היה כוכב העיקרי בה. למי מבין מאזינו מאזינתנו, אני לא חושב שיש דבר כזה, כי אנחנו משדרים למחורים לדבר. אבל שלושה בסירה אחת זה בעצם מה שהניח את היסודות ליתוש בראש של גלי צהל, ולכל מה של ליאור שליין נכון. עושה. בעצם.
בדיוק. זה
הסיפור. ממש שאלות בדיוק. שמציגים לבדחנים ואמונים בצורה מבודחת. הנה עוד משהו כאן. נער השעשועים. דן בחברת שתי שחקניות בתיילת של כאן. ייתכן, הם לא מזהים פה, ייתכן שהשמאלית היא ז'אן מורו. דן עשה שם חיים ודיווח בהעולם הזה. מה עוד יש כאן מעניין? 1968 עם בתי אפולו, באמת אישה מאוד מאוד יפה.
כן.
ציירת, אומנית גדולה בזכות עצמה. וב-68 גילה דן בן אמוץ בראשונה ברעיון עם אורי אבנרי את האמת על מוצאו הפולני. זאת אומרת, אף אחד לא ידע שהאיש הזה הוא דמות מומצאת.
מדהים.
זה לא יאומן. ב-1971, אגב, שימי לב, כאן יש לך התנגשות ציוויליזציות. ב-71 הוא היה במחאה, הוא נראה יותר כמו דודו זרקן בתמונה מ-71, אבל במסגרת המבצע של העולם הזה, לחשיפת שוד העתיקות של משה דיין, אז אליל ההמונים, ערך דן בן אמוץ חפירה ארכיאולוגית הפגנתית, שהייתה בלתי חוקית בתל אל קסילה. על זה כתב לימים ליאור דיין, לא לקחתי כלום. זוכר את זה.
לא לקח, כן, ליאור דיין פרסם תמונה עם הבת שלו.
אז פשוט זה מדהים, גיליון שמוקדש כולו לדן בן אמוץ.
זה מדהים, זה באמת לא משהו שזכור לי, ש... אתה יודע, אני חושבת אפילו על אנשים בסדר גודל של, אתה יודע, נניח שמעון פרס, למשל, אני לא חושבת שהיה גיליון מיוחד. זאת אומרת, יכול להיות שאולי לפרס עשינו גיליון קטן מיוחד שצורף למוסף בעצם, אבל זה גם, אתה יודע, זה לא היה גיליון תוכן, זה היה חצי ככה... בכל זאת נשיא המדינה וסוג של בן גוריון, אבל זה מדהים, אני לא ראיתי מקבילה כזאת, לא זכור לי מקבילה כזאת, במיוחד, אתה יודע, בוא נאמר, על אף כל הסייגים שאפשר לומר על אישיותו.
אז את יודעת, אני רוצה לקרוא מתוך, הם עשו כאן לקט של המדורים שלו כדי לתת הבחנה, כן. מה הסיפור. אז הנה, על מין, למשל, שאלה בתורת ההיגיון, מהי ההוכחה לכך שיחסי מין נחשבים במדינת ישראל כתענוג ולא כעבודה שחורה? תשובה, אילו יחסי מין היו עבודה שחורה, היינו מזמן מוסרים אותם לערבים. למשל.
וואו.
ככה זה,
אוקיי.
כן, כן. אז ככה דברים נראים, זאת אומרת ככה הם נראו אז, וזה היה ב-1989. הנה על המזרחיים, שימי לב, אני בכוונה הולך תדעת, למקומות האלה. בשיחת היכרות שנערכה באוניברסיטת תל אביב בין הפנתרים השחורים וקבוצה של סטודנטים חברי שיח, סיפר סטודנט אחד ממוצא מזרחי על הקשיים הרבים שעברו עליו עד שעלה בידו להיקלט בחברה הישראלית. אתם לא יודעים מה שאני הקרבתי כדי להשתלב בחברה, הוא אמר בצער. כאשר נשאל על ידי אחדים מבין המאזינים מה הוא הקריב, אמר הבחור, הקרבתי את העין שלי. למרבה התימהון, שההכרזה דרמטית זו הוראה אצל הקהל, הוסיף הבחור, העין במבטא שלי. אוקיי?
וואו.
וצריך לוותר על העין במבטא. אז זה נמשך, והוא מדבר על אוכל טוב ועל נסיעות לחול וכל מיני פואנטות... ובדיחות מהסוג הזה, או דברים שהוא הביא איתו. ובאמת, זה נורא מבאס לדעת שסמלים בחברה שלנו, היו גם אנשים שאי אפשר להזדהות עם כל מעשיהם, מכיוון שהם פשוט היו בזויים. וזה מאוד מבאס, אני חייב להגיד, ממש אפילו.
זה... אני מסכימה איתך, זה קשה לי עם זה מאוד, אבל אני רוצה בנימה אחרת לקחת אותך לסמל אחר, אני רק רוצה לספר למאזיננו,
כן.
איך זה עובד בעצם הבונבונירה. אז אני אגיד לך איך אני עושה. אני בדרך כלל מסתכלת ככה על שבוע הקלטה שלנו, ונוברת בארכיונים כמה ימים לפני, על פחות או יותר על פלוס מינוס הימים ש... השבוע שאנחנו עוסקים בו, ואז באמת אני מחליטה ככה עם עצמי לאיזו שנה בא לי לצלול, ואני בדרך כלל צוללת, בדרך כלל לרוב זה שנות ה-80, קצת לשנות ה-70, אבל אני מודה שאני ממש בתקופה האחרונה מאוד 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 זקוקה לאסקפיזם. אני לא מוצאת אסקפיזם, לא בשנות קצת בשנות ה-80, קצת בשנות ה-70, אבל חשבתי ש... בעצם ב-60s למען האמת, בתקופת האופוריה של מדינת ישראל, האסקפיזם היה הכי גדול. והנה מצאתי גיליון, אמרתי, אני התחיל לדפדף באיזה גיליון מה-23 לעשירי, לאוקטובר, 1967, 1967 הייתה שנה מופלאה לישראליות. ואני מדפדפת, ותכף נגיע לכל מיני דברים שהיו בעיתון הזה, אבל אני קולטת כתבה, ואני החלטתי לא לשלוח לך את העיתון הזה, כדי שפשוט לא תעלה על הדבר המפלט, כי אני רוצה לעשות לך הפתעה. אני רוצה לשמור את זה לעצמי. אז הנה, הסקט ושמע. קדימה. הווידוי של מלכת התיאטרון המספרת על מחזריה, בני זוגה, שלושת בעליה, על הרומנים ועל האהבות שהיו לה. כתבה מעט. כתבה את הכתבה הזאת, כן. חנה מרון. אי וואו. אפשר לא לשים לב אליה. אי אפשר לא לדבר עליה, כי חנה מרון, מלכת התיאטרון הישראלי, שחקניות אחרות נבלעות לתוך האלמוניות ברגע שהן יורדות מהבמה. אך לא חנה השמימית. אותה מכירים בכל מקום, אך לא תמיד מכירים מי שהולך איתה. לאחרונה זוכה לכבוד זה גבר בלונדי צעיר, רגיל לגמרי. רק מי שמעורה בחיי הבמה יודע ששמו שלמה וישינסקי, ושהוא שחקן התיאטרון הקאמרי.
מה?
בקדחת, חכה. בקדחת, אני שמחה שאתה מופתע, זה באמת מתנת יום הולדת מוקדמת. בקדחת האביב, הוא הבן שלה, הוא הקבלייר החדש שלה, מרננים בעיר. את חנה מרון אין הדבר הזה מרגיז, להפך, היא נהנית, כי יש לה גישה מיוחדת משלה לגברים, לכל הגברים. ממרומי ניסיונה היא שהיא מספרת לעולם הזה מהי גישה זו וכיצד הגיע אליה. עכשיו, זו כפולה, יש לומר, ובאמצע הכפולה, הכותרת, ככה שחותכת את זה, זה השגתי כל גבר שרציתי, עם סימן קריאה אחד גדול, והיא כותבת כך. אין לי מחזרים קבועים, יש לי כל פעם מחזרים אחרים. אורי לוי מנהל איתי רומן כבר שנים. זה מין רומן משפחתי לגמרי. כל פעם הוא בא ומספר לי שחלם עליי חלומות. אני כנראה נערת החלומות שלו. כל פעם אחרי כל סיפור כזה אני אומרת לו שאני מקווה שזה היה סקסי מאוד, ואני נותנת לו נשיקה טובה. ובזה זה נגמר. גרשון פלוטקין, גם הוא מחזר ותיק שלי. בתקופה מסוימת הוא כתב לי שירי אהבה, מוצלחים מאוד. יש לי עוד שחקנים צעירים בתיאטרון שמחזרים אחריי, ואני לא אשקר ואגיד שזה לא מחמיא לי. ברגע שזה ייפסק, אני אתחיל לדאוג. יש הרבה שחקנים שמעריצים אותי, ומחפשים אצלי את האישה שמאחורי השחקנית. לא אגיד שאני לא משתדלת לעודד אותם. אז אני מספרת פה בקדחת האביב, ושלום אבישינקי, יש לנו בינינו יחסים, אבל היא אומרת שהוא כאילו בחיים האמיתיים לא ממש הטיפוס שלה. היא בת 43, אגב. הם פשוט חותכים פה את הטקסט, אז אני אקריא רק איפה שזה לא חתוך. לבן זוג צריך שיהיה ביטחון עצמי והרגשת חשיבות עצמית כדי לקבל הכל בחיוך ולא להרגיש כמו כינור שלישי. אל תדאגי, אני אשלח לך את הכתבה המלאה. אני מוקפת שחקנים ושחקניות צעירים, ואי אפשר להימנע ממנה גדושה של ההרצה מאותם אנשים, בעיקר אם יש עבודה משותפת איתם. ועוד משהו, הווידוי של חנה, אוקיי, זה, לא, אז היא אומרת ככה, מצאתי שהקוקטיות הזאת שישנה כנראה בי, היא מעלה לא רק בתיאטרון, אלא גם לגבי הבעל, זה משפיע גם עליו, עד כמה שאני יכולה לשפוט, כי אחרי 10 שנים של נשואים, אנחנו עוד מנהלים רומן חזק מאוד. אישה צריכה לשמור על אלמנט מסוים של גירוי, כדי שזה יהווה אתגר לבעל, וזה מרקח את השגרה הבלתי נמנעת של הבעל אחרי 10 שנות נישואים. נו, 10, זה כבר מספר נכבד של שנים. אני לא מצטערת על שום דבר שעשיתי בחיי הפרטיים. מובן שכיום לא הייתי עושה את מה שעשיתי בגיל 20, אבל חיי היו מלאי עניין. ובסיכומו של דבר, אני חושבת שלא היה גבר שרציתי ולא השגתי. אז בעצם מקור הרכילות על הרומן שלה עם שלמה וישינסקי, היא כאילו קצת מכחישה את זה פה בטקסט המלא, אבל מראים פה תמונת בפרצי וכתוב מקור הרכילות, היא הופעתה של חנה ושלמה במועדון לילה תל אביבי, ברוכו סדרת ריקודים צמודה וסוערת אשר הורה תשומת הלב הכללית של שאר המבקרים. ותשמע, יש פה תמונות של חנה מרון, אנחנו זוכרים אותה מקרובים קרובים, אני מתתי עליה מקרובים קרובים, אבל פה היא אישה אפשר סוג של בגילי, בגיל הזה תמיד הם נראו יותר מבוגרות, השנה היא 1967, עם הבעל יעקב רכטר, אני יודעת שהייתה להם מערכת יחסים מאוד יפה, הגבר נאה ביותר, יעקב
אבא של יוני רכטר, מי שתכנן את האירוע הטקטוני שם, כן, לא אבא של יוני, הוא אבא של יוני רכטר, וחנה מרון היא אימא של דפנה רכטר.
היא אימא של דפנה רכטר, כן.
כן.
הם אחים למחצה, נכון?
אבל יוני היה בנה...
הוא גם בעלה השלישית. עכשיו, יעקב רכטר הוא...
בעצם היא הייתה אימו החורגת.
בדיוק, הוא בעלה השלישי של חנה. לא, היא נשואה, זה 20 שנים. הוא גם מביא 3 לילדיה, 2 בנות ובן. יכול להיות שהיא גם אבא של דפנה, אני לא סגורה, אז אני חושבת שכן. המחזר החדש... הנה, הקומיקאי שלמה
לא, משינסקי. לא, בוודאות, דפנה כן. רכטר היא בנו, ביתו של רכטר, ושל חנה מרום.
כן, כן,
שתפת.
ושל חנה. כן, יש פה, אז כן, כן, הוא כנראה כן המחזר החדש. וזה מונולוג מטורף, כי קורה פה משהו שאני מעולם לא ראיתי, אני חושבת בעיתונות, אתה יודע, בדרך כלל שאו שעושים כתבות כאלה, כתבות פרופיל על שחקניות, נגיד, אתה יודע, גם בוידויים מיניים, נגיד, מה-70s, אז תמיד זה כתב, סוג של כתבות פרופיל, תמיד שזה בא במסגרת הרכילות. אני חושבת אף פעם ששחקנית פשוט שמה את זה out there, שוב, יכול להיות שזאת רוח התקופה, שזה תמיד מפתיע אותי מחדש, אנחנו, אני... רואה את ישראל, אני תמיד ראיתי אותה כמדינה מאוד מאוד שמרנית באופן יחסי. אתה יודע, גם אפילו בתקופת לול ובתקופה הפרועה. עדיין מדינת ישראל היא מדינה ממסדית ושמרנית, ושמע, היו פה חיים סופר מעניינים. אני מבטיחה שאני מיד שולחת לך את העיתון. יש פה פנינים מאוד יפות, אבל חנה מרון, חנה מרון.
אני פשוט לא יכול להסתכל על חנה מרון ככה, זאת אומרת, כמו שהיא מתארת עצמה כאן, כי אני תמיד מסתכל עליה כתיאטרלית, אגב, גם אם את לא מסתכלת על קרובים, אלא אירועים מוקדמים כן. יותר, שאלות אישיות עם אגמון בסוף שנות ה-60 או תחילת ה-70, לפני הלו דולי. הרי לא קראו לזה, כאן כשגודיק הפיק את זה, לא קראו לזה הלו דולי, רצו לתת לזה משהו כן. עברי, אז קראו לזה הלו דולי, וגדי כן. יגיל שיחק שם לצידה, והיא תמיד נשמעת תיאטרלית, ואני לא מסוגל לחשוב עליה באופן כזה. אבל כנראה שפעם, מה זה המתירנות הזאת, תגידי? והיא הייתה נשואה ואימא לילדים, זה לא איזה רווקה נצחית שאולי תדבר כך.
נשואה בפעם השלישית, כן, כן.
זה פשוט מדהים. עכשיו...
זה מדהים.
כן, יוסי עדין היה הבעל הראשון. אני מניח שהחבר רכטר הוא השני, מי היה השלישי או שהוא השלישי? אני כבר לא סופר.
רכטר הוא בעל השלישי.
אני כבר לא סופר את הדברים
האלה. ואבי ילדיה, כן.
רכטר היה השלישי, הבנתי. כן. אז תשמעי, אז אני פשוט, יש קטע שבודדתי לך, הייתה בגלי צהל לתקופה קצרה תוכנית שנקראה קולקטיביות רעיונית. שימי לב, לקחו את קולקטיביות רעיונית, והפכו את זה לקולקטיביות רעיונית, שבה שני אנשים מאותו תחום מראיינים זה את זה. אז יוסי בנאי מראיין שם את הגברת, חנה מרון, והיא כן. פוצחת במונולוג על תרבות לעם, והיא נתנה שם כזה מונולוג, שאני פשוט מפאת זכויות לא אנגן אותו כאן, אבל אולי בעתיד נביא אותו כאן, והיא אומרת ככה, היא אומרת, יוסי, לקחו אותנו לקריית שמונה, ואתה יודע כמה קשה ללכת לקריית שמונה, ולא באו אנשים? ואני שואלת את הבן אדם שאחראי שם על הזה, למה לא באו אנשים? אז הוא אמר לי, כשאת מוכרת כרטיסים להצגה, טובה ככל שתהיה, בשלושה גרוש, אז אנשים אומרים, טוב, זה כל כך זול, זה בטח חנטריש. ככה היא אמרה, ככה היא דיברה. כלומר, היא בעצם רצה לומר שכשתרבות לעם מנגישים בצורה זולה מדי את התיאטרון, אז גם האנשים בקריית שמונה לא באים. עכשיו, כמובן שהיה כאן את האליטיזם, כן? שמעת את זה, בקריית שמונה, כן? אז זה גם היה חלק מזה, אבל תשמעי, הפתעת מאוד. הלוואי והמלכות שלנו, שלך ושלי, יש שתיים שאני מסוגל לחשוב להם, קרי, היו שובבות כאלה.
אתה לא יכול לדעת אף פעם. תשמע, אנחנו חיים בתקופה... לא, ברור, לא, אבל שוב, אנחנו חיים בתקופה ש... אתה יודע, אני לא רואה היום שום... בוא נאמר, מקבילה לשחקנית משפיענית עכשיו באה ויוצאת בכזה מונולוג, וזה עובר לה בשקט עם ארגוני אנשים, אני לא יודעת מה. אבל יש פה עוד איזו סנסציה קטנה בעיתון הזה. אני כן ממליצה לקרוא את הכתבה המלאה, ואני ככה אולי אעלה אותה בהמשך. הזמר הישראלי מעורר סנסציה בגרמניה, האופר והספרית, אבי אופרים, אבי ואסתר אופרים.
או, זה אופרים, אקטואלי. ספרית, אנחנו יודעים שהבן הסורר שלו...
כן.
הבן, גיל אופרים, יצר תקרית שבה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא המציא תקרית אנטישמית, כך הוא נחשד, בידי הבילד, שהוא עיתון דווקא פרו-ישראלי. מכירה את הפרשה? ממש, פרשה מהשבועות האחרונים. גיל אופרים, שהוא כוכב רוק גרמני, גיל אופרים, שהוא כוכב רוק ישראלי, מסתבר שכשאני הייתי בחוץ לארץ, אז הוא עשה סיבוב כאן בארץ על מה שכביכול נחזה לתקרית אנטישמית, וכעת כולם עליו כדי לומר שהאיש משקר, והוא בדה תקרית אנטישמית, ואומרים שהוא פגע במאבק למיגור האנטישמיות. אז אותו גיל אופרים, בן ה-39, ממש בן גילי, הוא לא בנה של אסתר אופרים כמובן, כי הם נפרדו, אבי אופרים ואסתר אופרים מזמן, אבל הוא בהחלט שם, והוא סוג של כוכב, והנה, את ניגשת לאבי אופרים עכשיו.
אז אני ניגשת לאבי אופרים, אני באמת לא ידעתי על זה, אבל הנה זה מצחיק. אז הכותרת בעיתון הגרמני זה אבי אופרים מיט פריישס ארמה אסתר, שזה אומר, אין לי מושג, זה היה גרמנית קלוקלת, אבי אופרים עם ספרית, אסתר מסכנה. בכותרת רעשנית וצבעונית זו יצא גדול שבועני הרכילות המערב גרמניים, ואומנם אסתר ואבי רייכשטט אופרים, שהפכו לכוכבי הצמרת של הזמר הגרמני לאחר שירדו מן הארץ, שוב אינם נחלו. זוג מאושר, לכל היותר, כפי שמסביר השבועון, חיים הם בהרמוניה גמורה על הבמה בלבד, ואז שואל השבועון, האם הופרעה ההרמוניה בין אסתר ואבי אופרים בפסגת הצלחתם המקצועית? דווקא עכשיו שהם זכו בתקליט הזהב השלישי לרגל 3 מיליון תקליטים שלהם שנמכרו, העברית נוראית פה. יש הטוענים כך מזמן, הם אומרים שאסתר ואבי נוהגים אמנם על הבמה כזוג נאהבים קטנים, אבל חיים בנפרד, ובנפרד מאוד כשהם בבית. האם עובדה זו נובעת מן המזג השונה מאוד של כל אחד מבני הזוג? בעוד שאסתר מעדיפה לשבת בבית, יוצא אבי לבלות עד לשעות הלילה הקטנות. לא פעם סיפרו על החברות הקטנות של אבי, ולאחרונה הוא נראה בבר ברלינאי בחברתה של ספרית קטנה, שים לב, ספרית קטנה. המקרה הדרמטי שזוכה כרגע בעיתונות הרכילות הגרמנית לכותרות הראשיות, הראה כאשר אבי רייכשטט בילה לילה שלם בבר ברלינאים, בשם קופה 77, היה לנו בחולון מועדון סבוי 77, אולי השראה מהשם. לצידו בילתה נערה בת 20 בלונדית וקצרת שיער שלבשה שמלת מיני צחורה. קוראים לה אינגה, היא לא יהודיה, כמובן ב-1967, זה מה שחשוב שהיא לא יהודיה, והיא ספרית בברלין. אבי ואינגה לא הסתפקו בכך שניתן היה לראותם רוקדים כשגופותיהם דבוקים זה לזו. מפעם לפעם גם נשק אבי לנערה. והכתבים ששאלו על המעשה התבשרו שהוא מבקר בקופה 77 עם אינגה לא פעם, ושם צמח הרומן הסוער, ומסתבר שזו לא הפעם הראשונה שאבי מפגין את אהבתו לנערות קטנות וגרמניות. מלבד העובדה שהוא נפגש ויוצא בהסכמת אסתר רייכשטט בשחות נשים שהוא הכיר במסגרת עבודתו, הוא גם מקיים פגישות הרבה פחות ציבוריות והרבה פחות תמימות. ואז אשתקד התפוצצה למשל שערוריה לא קטנה, כאשר אבי גורש מאחד בבתי המלון העיקרים ביותר של דיסלדוף, כי הוא היה עם נערונת, ואז אמרו לו במלון, אתה איש נשוי עם הרופרים, ומשום כך לא נוכל להסכים לכך שתתגורר אצלנו עם גברות שונות בזו אחר זו.
שוער. מעניין.
כן.
גרמניה, שהיא כל כך ליברלית עד היום, והדברים שם הם מופקרים בחלק מן המקרים, ניסו להיות פתאום אבירי מוסר? מה את אומרת?
זה מדהים, ובאמת, מי שזוכר את חיי הזוג, שעה שעוד לא היו יורדים, אלא היו זוג ישראלי חמוד שהופיע במועדון התיאטרון, יודע שגם כאן לא חסרו לחיי הזוג צרות, יש אף הנזכרים שנסיעה לאירופה באה במידה רבה כדי לתקן את חיי הנישואים של הזוג, שהצליח כל כך ביחד עד כי חבל היה להם להתגרש. וזהו, ויש פה תמונה של אבי ואסתר אופרים. אני רק אומרת, אסתר אופרים, כולם שומעים עליה היום, אבי אופרים, הוא, איפה הוא, מי זה? אז אולי הוא כנראה עם איזה גרמניה קטנה, או שהוא נפטר.
לא, הוא מת. הוא מת.
כנראה,
אגב, כן. יצא לך אבי בחלק מהדברים שאמרת, וזה נכון, ככה גרמנים כינו אותו.
זה כתוב, כן, אבי, נכון, אבי אופרים. אופרים.
כן, ככה הם קראו לו. כן. עוד שערוריה, שימי לב, וואי, הגיליון שמצאת הוא אחד הגיליונות הטובים בכל הזמנים, כי שימי לב לכותרת. הוא זרק את האליל, הוא השתלט על נשמתו, הוא כבש את אשתו בביתו, ועכשיו נתן לו את המכה הסופית. מדוע נפרדה שלישיית החלונות הגבוהים? מדוע חזר אריק איינשטיין ארצה, והשאיר את שני השלישים האחרים בפריז? ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. אז הנה, שימי לב, שבוע ימים כבר אריק נמצא בארץ, הוא משוחח עם כל ידידיו על הנושאים שבעולם, על כל הנושאים שבעולם, ואילו על שלישיית החלונות הגבוהים הוא שותק, הוא לא עונה לאף שאלה. אפשר להבין אותו, משום שהמכה האחרונה שקיבל אליל הנוער, אריק איינשטיין, מידידו ונושא הערצתו שמולי קראוס, הייתה חזקה יותר מכל שאר המכות. לאחר שנה של ידידות וקשרי חיים ועבודה, הרי שהראה, כן, אני מחפש את ההמשך פשוט, זה נורא מורכב. לאחר שנה של ידידות וקשרי חיים ועבודה, הראה שמולי קראוס לידידו, כמו שהראה לנשותיו ולחבריו לשעבר, שהוא מוכן לזרוק כל אדם שגמר להשתמש בו. הרומן בין שמולי קראוס לאריק איינשטיין נמשך גם לאחר ששמוליק העביר את יחסי הידידות ביניהם להפיק של יחסי עבודה. הישיבות הארוכות אצל שמוליק, ההווי של אישון, נגינה, שירה, הפכו לעבודה כשהשניים החליטו להקים להקת זמר. והוא ממשיך, והכתבה ממשיכה, אבל שימי לב, היחסים ביניהם כן. נמשכו גם לאחר ששמוליק החל לחזר אחרי אשתו של אריק אלונה, שהלכה שבי אחר קסמיו. הם נמשכו גם לאחר ששמוליק הבטיח לאלונה לשאת אותה לאישה אם תתגרש מאריק. אריק היה מוכן לתת לשמוליק הכל. הוא המשיך להריץ אותו, ושמוליק לאט לאט השתלט על נשמתו, על אשתו ועל ביתו. להקת החלונות הגבוהים החלה להופיע, השלושה קצרו הצלחה גדולה, שמוליק ניסה לחסות על אריק, אליל הנוער בצורה בולטת לעין, הוא היה הדובר של הלהקה, עשה הרבה פרסומות לעצמו, וגנב מידידו את כל מה שניתן. בינתיים ניתק אריק את הקשרים עם אלונה, התגרש ממנה, התחיל לשתות יותר ויותר, ולבד יותר בחברת שמוליק. זאת אומרת, הוא מתגרש מאלונה ומברב. תקשיבי, עכשיו זה מתכתב באמת עם מה שכותב יונתן גפן בספר שלו חומר טוב. זו פשוט מציאות מטורללת שבה מקובל לשכב עם בנות הזוג של
כן.
החבר.
חברים, כן. זה נורא.
זה בלתי נתפס היום. וככל שאני, ואת יודעת שהראש שלי יכול להיות לפעמים ליברלי יותר
מהשכמה, לא תחמוד אשת
אני לא מצליח.
ריחה. זה
אולי בראש, בחיים לא במציאות, כאילו.
כן.
וואו, זה פשוט מטורף, מה שמתואר כאן. אני, כן, הנה, הבת, הקשר שנותר. מה שלא יהיה בסוף יחסיהם של אריק ואלונה, אם ישובו זה לזרות זה או לא, ביתם הקטנה היא הקשר המשותף של השניים האוהבים, בסוף יחסיהם, אריק ישן עתה בחדר הבת, אשר בדירתה של אלונה, אשתו הגרושה, היא עצמה ישנה בחדר אחר באותה דירה. תראי, זה הבלגן שהיה אז. יש שם בלגן כזה? מה, סיפוריו של אייל גולן, אבל הם מגונים. הם מיד מגונים.
שוב, בוא נשים רגע את הסיפור הזה היום. זה, אני חושבת שזה היה מגונה באותה מידה. זה מדהים אותי, באמת הפער בין המתירנות החברתית לבין השמרנות של הממסדית, לבין מה שקורה היום, שזה בעצם, אתה יודע, לא אגיד לך טוב ורע, כי זה כאילו, ברור שזה רע. אבל מצד שני יש פה, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת איך להגיד את זה, כי אתה יודע, אתה לא יכול להגיד היום שום דבר בלי לצאת לא בסדר. זה קשה בעיניי. זה באמת,
אז בואי אני אוציא אותך מזה לידיעת רכילות אחרת. כן, ידיעת רכילות אחרת. כל הכבוד, פייר אנג'לי עומדת להתחתן עם יורם גאון. כולם אומרים את זה, כותבת רחל המרחלת. אפילו יורם גאון שותק כששואלים אותו. ורק פייר אנג'לי אומרת שהיא לא שמעה על זה. בסופו של דבר היא תיאלץ להיכנע לדעת הרוב. אני לא שמעתי שאני עומדת להתחתן, היא אומרת, אבל אני מוכרחה להגיד שאף פעם לא הייתי מאושרת כמו עכשיו. היא מלווה אותו לכל הארץ, היא הולכת אחריו לשער הנגב, לעמק הירדן, לאמפי תיאטרון של צמח, ליגור, בכל מקום היא שומעת שוב ושוב את הטקסט של קזבלן, והיא יודעת אותו כבר בעל פה. בין כל הריצות אחריו, היא הספיקה גם להיות אותו בארוחת ערב אצל אמא שלו, והוא התרגל כבר לקרוא לה אנה מריה. מה זה, זה שיקסה, לא? כי כולם קוראים לה ככה. ההשפעה הרוחנית שלו כל כך גדולה עליה, שעכשיו לאחר גמר כל קטע בהסרטה, היא מחלקת לעצמה מחמאות בעברית ואומרת כל הכבוד. נזכיר, יורם גאון לא התחתן איתה. יורם גאון התחתן שנים אחר כך עם אישה בשם אורנה, שהייתה לאורנה גאון במשך לדעתי 14 שנים. היא הייתה אז בת 17, הוא היה באמצע שנות ה-30 לחייו, אולי קרוב ל-40 אפילו. ללמדכם ששוב, פעם... כן, פעם. פעם היה פעם, נכון?
אפרופו יורם גאון, סבא שלי, שבזמנו הייתה לו מסעדה תל אביבית מאוד מפורסמת, בואכה מגדלי האופרה, ובתקופה שישבו אצלו גם הגששים וגם יורם גאון, ניסה לשדך לאימא שלי את יורם גאון, עכשיו אימא שלי הרבה יותר צעירה, קצת יותר צעירה מיורם גאון, וזה היה ככה בתחילת שנות ה-70 בערך, וכמובן אם שהיא לא רוצה, כי הוא יותר מבוגר ממנה, וזה היה איזה זה, וכך. וכך רץ הסיפור הזה במשפחה.
אני מה גרם לאנשים אז לחשוב שהדברים האלה הם נורמטיביים.
אז הנה דבר, עוד משהו לא נורמטיבי שיש באותו גיליון. כתבה, כנראה מדור אופנה, עמידות הטובות של בועז. גובה 1.83 מטר, משקל 70, מותן 75, אלה הם המידות הטובות של בועז. אבל אנחנו רואים את בועז מצטלם כל מיני נשים, ואז אנחנו נכנסים לטקסט, וככה. סליחה על השיפוטיות בקולי. לבועז מזור, אחיה של מלכת היופי יהודית מזור, יש המון חברות, בובות, הוא מטייל איתן ברחובות ניו יורק, מצטלם איתן בצילומי פרסומת, הוא מופיע בחברתן בשערי עיתונים, הוא אומר שזוהי עכשיו המודה שם. לכל הדוגמנים של ניו יורק יש חברות בובות. חברות שלו הן בגודל טבעי, עם גוף מפלסטיק, שיער מקש ופני בובה. כשהן גומרות לשחק איתו, מחזירים אותן לחלונות הרבה. אז הוא כאילו כנראה גם דוגמן, והוא פשוט מצטיין עם בובות אנושיות. בסדר. בסדר.
אני חוזר 22 שנה קדימה, 1989, 25 באוקטובר, גיליון הפרידה מדן בן עמוס שם, ואני מחפש אולי כמה ענייני ברנג'ה, בואי נראה, ככה לסיום תוכניתנו, אנחנו ממש בסיום, אלו שמות מפעם, באמת, אברהם הפנר, יואש צידון, וואו, כל מיני דברים, או הנה רחל מרחלת, רחל מרחלת על כל העולם, או הנה משהו על אחת ממלכותינו. הזמרת ירדנה ארזי, שהיא הזמרת הנערצת ביותר על צעירי חטיבות הביניים, היא כוכבת גדולה לא רק בתחום המוזיקלי, אלא גם בתחום הסכסוכים שבהם היא מעורבת, המגיעה לרמה לאומית. אנחנו זוכרים שהיו לה פרדות טראומטיות מהמעצב יובל קספין, היא טענה שהוא עשה לה סמלה זהה לזאת של חברתה לאה לופטין, בתקופה שבה הן היו חברות בלהקת סקסטה. מה? ירדנה ולאה היו דקה בלהקת סקסטה? היה משהו כזה? לא, לדעתי זו טעות, זה שוקולד מטמסטיק.
לא, 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 בשוקולד מטמסטיק.
אבל השאלה אם קספין היה אז כבר. בכל אופן, היא רבה איתו, היא רבה עם גברי מזור, מה זה? למה עושים לנו את זה? הנה סיפור שיעשה לכם את השבוע. טוב, אז נראה לי שעם זה נסיים. בואי נשמע, בואי נחכך ידיים בענה. הנה הסיפור, תתרווחי בקורסתך. אז ככה. בטלוויזיה הממלכתית משדרת באחת לחודש תוכנית הקרויה אולפן זמר, המוקדשת למלחין ידוע. עד כה הופיעו בה עוזי חיטמן, קובי אושרת, מיקי גבריאלוב, חנן יובל, ואולי עוד אחד או שניים ששכחתי את שמותיהם. הפעם נבחר המלחין יאיר קלינגר, שכתב לירדן השירים רבים, שהביאו לה הרבה פרסום וכסף. תמיד דחפו גם את הכסף, נכון? ביניהם, דרישת שלום, קו האהבה, גילי דמר, קרוב לים. באמת, קלינגר כתב לירדנה כמה מהלהיטים הגדולים. אז טבעי היה שירדנה, שחווה הרבה לקלינגר, תופיע בתוכנית המוקדשת לו. לצידם של זמרים אחרים, כחיים משה, מרגלית צנעני ועדנה לב, להקת סקסטה, מה יש להם סקסטה? למרות שקלינגר כתב גם לסקסטה, כן? שהתאחדה לצורך האירוע. אגב, אחת מחברות סקסטה הייתה גם בארבע לב אדום, אותה להקת פסטיבלים ידועה ששרת, הוא יבוא, צורה את זה? בכל אופן, אז אלא מה, כותבת רחל המרחלת, גיליתי שירדנה לא תופיע בתוכנית, אז עשיתי דרינג למלחין. דרינג דרינג יסתה למלחין. שלום יאיר, מדברת עם רחלת. אגב, יפה שהיא קרה לעצמה ככה, נכון? מדברת עם רחלת, נודע לי שירדנה לא תופיע בתוכנית המוקדשת לך. אתה יודע מה הסיבה? כן, עונה יאיר, אני התקשרתי איתה, והיא הודיעה לי שביום שבו התוכנית מוקלטת, יום א', היא תהיה בחול. מעניין, את יודעת, גם בפעם אחרונה שאני ביקשתי את ההפקה להתקשר לירדנה, הייתה בחול, זה היה לפני שבוע. בתוכנית שלי בשבת, בגלי צהל. אז הנה, אתה בטוח שהיא תהיה בחול? אז אומר קלינגר למרחלת, כן, למה שהיא תשקר לי? ביום א', כותבת המרחלת, טלפנתי למשרדו של בעלה, המהנדס נתן תומר, כדי לברר מה קרה לירדנה. ענה לי אחיה, אמיר פיינבאום. שאלת, אז היה שם עסק משפחתי ממש מסתבר, לא רק עם נתן תומר. שאלתי אותו אם אפשר לדבר עם ירדנה, הוא אמר לי שהיא איננה, שהיא מסתובבת בעיר והוא לא יודע היכן. אבל אפשר להשיג אותה באמצעות היחצנית שלה, רונית ארבל. רונית ארבל. גם היא הגיעה בסוף ליל כולן.
וואי, מאז, עוד מאז, כן. תביא, כן.
אותה לא ניתן היה לאתר, גם את ארבל. תראה, לא היו אז טלפונים סלולריים. מלבד זאת התפרסם בכל כן. מודעות הטלטרום למען יערות הקרמל שירדנה תופיע, אך היא לא הופיעה. מעניין מי נותן לה את כל העצות הנפלאות האלה. וכמובן שאם עוברים עמוד אחר כך, אז רואים תמונת עירום של צעירה ישראלית בשם ניקול בן שחר, בת 18. את מתארת לעצמך היום תמונת עירום של ישראלית בת 18 בעיתון, תמונת עירום של ישראלית באיזשהו גיל? 1989.
לא, לא, אין, אין שום מצב, אין שום מצב. אני אזהר ואומר שאני חושבת שהיה פה קצת יותר שמח. קצת.
זהו זה, אנחנו מסיימים את הפרק ה-33 של הבונבוניירה. תליה.
אני מאוד שמחה שהפתעתי אותך.
הפתעת אותי מאוד, וואו, חנה מרון. חנה מרון, כן. אני לא אשכח איפה הייתי כשחנה מרון נפטרה, זה היה ביום שישי, זה היה באזור 2013-2014, והייתי אז בגלי צהל, הייתה לנו תוכנית שנקרא מסתובבים, בחמישי ובשישי ב-11 בלילה, על כל מיני בילויים ודברים מהסוג הזה, ופתאום קיבלנו את ההודעה שהיא מתה. אז כרגיל, אלינו, כן. אנשים להספיד אותה. טוב, אז נתראה בשבוע הבא.
נתראה בשבוע הבא.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.